8:26, עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, חבר הכנסת לשעבר.
לשעבר, כן. טוב, מה יהיה בליכוד? יקבלו את כל הדרישות של החרדים ושל כל גוש הימין, פסקת התגברות, רפורמות, הכל יעבור?
באופן אישי אני חושב שפסקת התגברות היא לא דבר כל כך טוב, אבל היא לא הרפורמה הדרושה לנו, כיוון שאנחנו בעיקר חוששים ממצב שבחברה דמוקרטית יהיה כוח אחד שהוא מעל החוק, שהוא יכול לפזול ולזלוג לדיקטטורה ולבטל חוקים, וזה מה שקורה בבית המשפט העליון בשנים האחרונות, לכן התגברות זה בעצם לקדש את המבנה הזה. אני חושב שצריך רפורמות אחרות, לא פסקת התגברות, להפך, רפורמות אחרות, פשוט לתקן בחוק יסוד השפיטה, או ליצור חוק יסוד הפרדת רשויות, כמו בכל מדינה דמוקרטית, להבהיר במה בית משפט יכול להתערב ובמה לא, ובאיזו דרך, לא בדרכים שרירותיות, כמו מידתיות ופרשנויות תכליתיות מטעם עצמו. זה צריך להיות הכיוון, אבל הדברים מתבררים עכשיו בהחלט גם במסע ומתן הקואליציוני. זה די ברור שהממשלה הזאת צריכה להחזיר את ישראל לדמוקרטיה קלאסית, להחזיר את הזהות הלאומית שלנו למרכז החיים הציבוריים.
אני לא יודע, חבר הכנסת לשעבר, אני לא יודע אם שמת לב, בנאום של נאום הניצחון של נתניהו ב-2:30 בלילה לפני שבוע, היה שם קהל, אתה יודע, לא קהל גדול, כנראה בגלל זה היה מאוחר בלילה וכל זה, אבל הם צעקו שם רק דבר אחד, הם צעקו שם משילות. והצעקה או הזעקה שלהם של המשילות זה בעצם הזעקה של אותם 64 מנדטים שבחרו בגוש האמוני. הם רוצים בסופו של דבר להגיע באמת לתוצאה הזאת, שנפסיק לרעיין חברי כנסת ושרים מתוך הקואליציה ונשאל אותם על כל דבר ועניין, יגידו כן, אבל יש לנו בעיה עם, 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 עם בגץ. אז אתה חושב שבעצם פסקת ההתגברות זה לא משהו שיפתור את הנושא הזה?
קודם כל בצדק, הם צעקו משילות, ומשילות הולכת ביחד עם חירות, כי משילות אומרת, אנחנו, הציבור, כמו בכל דמוקרטיה, דמוס קרטוס, שלטון הציבור, אנחנו רוצים לבטא את רצוננו, כמובן על פי הכרעת הרוב, שיכולה גם להשתנות מפעם לפעם, אנחנו רוצים לבטא את רצוננו ולשלוט בגורלנו בעצמנו. ולכן כשהם אומרים משילות, הכוונה את הערכים שאנחנו בחרנו בהם, אנחנו רוצים שהם ייושמו במדיניות, וזו דרישה לא רק לגיטימית, אלא טבעית, ראויה והיא בסיסית מאוד בכל חברה חופשית. אנחנו לא רוצים לחזור לחברות שלפני מאות שנים, שבה אדם אחד או שלושה או 15, אם בית המשפט כבר, יחליטו בשביל 10 מיליון אזרחים. זה דבר חמור מאוד. אני רק אמרתי, לכן אני אומר, אני לגמרי שמה, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות את השינויים האלו. בוודאי לא צריכים להתבחין. יש לנו כוח פוליטי, כמו שאמרת, יש 64 מנדטים, ושינויים צריכים לקרות.
טוב, אולי בגלל שעכשיו... אולי בגלל שעכשיו אתה ככה מבחוץ, אבל מכיר את המערכת הליכודית טוב וטוב מאוד, את בנימין נתניהו, תגיד, להערכתך בסופו של דבר יריב לוין, הוא יהיה שר המשפטים?
אני לא מעורב בצורה, הדברים האלו הרי יש להם המון משמעויות וחשבונות כאלו ואחרים. אני נוטה לחשוב שכן, אני חושב שהוא יש לו גם את הידע הנדרש, גם מציג את עמדותיו לאורך השנים ככאלו שבהחלט רוצים לעשות את הרפורמות הדרושות. הוא יעשה את זה בשום שכל,
ממלכתיות.
כן, לא יודע מה זה, ממלכתיות זה לשרת את ערכי הממלכה, זה לא נימוס מלאכותי.
אפרופו ממלכתיות, לא, אפרופו ממלכתיות שאנחנו מדברים עליה.
אם כבר אנחנו משנים את, מדברים על מושגים, זה הרגילו אותנו פשוט בשיח הציבורי, כאילו ממלכתיות זה סוג של ניטרליות. לא צריכה להיות ניטרליות, להפך. כשבן גוריון אמר ממלכתיות, הכוונה הייתה לשרת את ערכי הממלכה בזמנו, קיבוץ גלויות, ביטחון, התיישבות. זאת ממלכתיות. ממלכתיות זה לא שאתה מהאום.
אז אוקיי, אפרופו העניין של הממלכתיות, הניטרליות, ותמיד אני שואל, כשאומרים לי אני ניטרלי, אני שואל ניטרלי לאיזה צד, אבל אפרופו ממלכתיות, כן, זה מזכיר לי את אותו טור או מכתב אישי של בן גביר השבוע לחי השמאלנים, שמנסה להרגיע אותם. זה במקום, או שפשוט, כאילו, למה להתחנף לשמאל?
תראה, לא קראתי את כל הפרוטרוט, אני ראיתי את זה באופן כללי. אנחנו לא אויבים. יריבות פוליטית היא לא אויבות. זה נכון שיש גרעין מסוים, בעיקר בשמאל הרדיקלי, שמייצר כאן שיח מפלג, שיח של אויבות. אז אם איתמר בן גביר בא לומר, אנחנו בתחילתו של דבר ובסופו של דבר, אנחנו עם אחד, יש בינינו עמדות שונות, וזה בסדר, יש בינינו אחווה. האחווה היא בסיסית, אין בזה חנופה. לומר שיש בינינו אחווה. זאת אמת, יש בינינו אחווה, יש בינינו עירבויות, גם אחים טועים וגם אחים שנמצאים במיעוט, אנחנו רואים בהם אחים, ועם זאת, אין באמירה הזאת שום דבר כדי לטשטש, כמו שאני אומר, את רצון הציבור ברובו, שזה המנגנון, כמו שצ'רצ'יל אמר, הכי פחות גרוע מאלו שנוסו. כלומר, שאנחנו פעם בארבע שנים, אני מקווה שהפעם זה יהיה אכן פעם בארבע שנים, הולכים לקלפי ומבררים את רצון הציבור. אגב, בארבע שנים הללו, בניגוד לקמפיין של כוחות אנטי-דמוקרטיים, אנחנו משמרים פה את מנגנון השכנוע וההסכמה, כל אחד יכול לדבר, יש פה חופש ביטוי, יש פה חופש עיתונות, אף אחד לא אמר שערוץ 2 הוא גוף תעמולה, ערוץ 12 סליקה, ואף אחד לא ניסה לסגור או להגביל עיתונות כמו ישראל היום. להפך, אנחנו אומרים, יש פה מנגנון חופשי, תאמרו את דעתכם, אולי נשתכנע, כאחים.
תאמרו דעתכם, כלומר לא נראה מה שראינו בכנסת היוצאת, ועדות, אני לא זוכר איזה ועדה, אני חושב ועדת הכספים, אתה רואה את חברי האופוזיציה מחרימים את הדיון בגלל שלא ניתן להם ייצוג הולם, ובעצם היושב ראש מצביע מי בעד מי נגד, מרים את היד לבד, מוריד אותה לבד ומעביר ככה החלטות. לא נראה את זה בממשלת הליכוד.
זו דוגמה מצוינת, אני חושב שזו בדיוק הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה. כלומר, לא לרמוס כמו שהם רמסו, לא להחרים כמו שהם החרימו, לא להדיר כמו שהם הדירו. אנחנו לא אומרים, אם אתם בוחרים בלפיד, אז אתם מחוץ לגדר, אם אתם בוחרים במישהו, אז אתם לא רלוונטיים, אתם לא יכולים לקבל את הייצוג בוועדות, להפך. אבל ברוב שיש לנו, ברוב שהציבור נתן לנו, צריך לעשות את הכל בצורה הכי בהירה והכי ברורה. ושוב אני אומר, אנחנו היינו בשנה וחצי האחרונות בהידרדרות גם מדינית בכל הגלובוס. דברים שנתניהו בנה במשך עשור קרסו כאן בשנה וחצי במהירות C, בדומה לתקופת אוסלו, ממש במהירות C, מול איראן, מול הפלסטינים, מול מזרח אירופה, מול איפה לא, מול יוון וגזרת הים התיכון, מה שנקרא, יוון כפרית עם טורקיה, בכל אזור הם פשוט הלכו, כל מה שבלינקן וכל מה שמקרון אמר להם, הם עשו
ייקח לנתניהו זמן רב כדי לשקם את זה?
עם הניסיון שלו וכל זה לאמר בזמן.
הוא אומר הרס גדול, אתה יודע, לשקם זה הכי קשה.
אני מקווה שאין לנו הרבה דברים לא הפיכים, לא בגזרה האיראנית ולא בגזרות אחרות. נתניהו ללא ספק הוא מדינאי על, אני חושב אולי היחיד היום בעולם בסדר הגודל הזה של ניסיון השנים ושל היכולות. הוא הפך את ישראל במשך עשור למתווך בינלאומי, כלומר למעמד על. אני מזכיר לכם ואני מזכיר למאזינים, קנצלר אוסטריה שם את דגל ישראל, לא דגל של המדינה שלו, דגל של מדינה זרה, בשומר חומות על בניין הקנצלר. הם הביאו, ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, הטיל וטו על גינויים באיחוד האירופי, לשם הגענו. הוטל וטו נגד ניסיון של אובמה בינואר 17, להטיל סנקציות על ישראל במועצת הביטחון. כלומר, הגענו למצב שמדינת ישראל, מהודו ועד ברזיל, לאורך כל הגלובוס, נתניהו הקים מאחזים מדיניים, השתמש בעוצמה הביטחונית, בעוצמה הכלכלית של ישראל, לבצר את מעמדה. עכשיו, אני רוצה להסביר את זה, אנשים חושבים שיש לחם במקולה. אז אומרים, אין בעיה. הכלכלה וגם הביטחון, כמו שראינו בחודש האחרון, הפיגועים, הם תוצאה של מעמד מדיני. אם אתה חזק בשכונה, אם אתה חזק בעולם, אם מכבדים אותך, אתה יכול להגיע אפילו להסכמי אברהם, כמו לשבור וטו של שנים, ולהגיע למצב שגם העולם הערבי בחלקו יאמר, אנחנו רוצים להיות בקשר עם מדינת העם היהודי, ולהכיר בזכויות הלאומיות שלהם, כמו שמופיע בהסכמי אברהם.
עמית הלוי, תגיד. הדברים האלו
דברים גדולים מאוד, ואני מאוד, ואני בטוח שנתניהו יוביל חזרה וישקם מחדש את מעמדה של ישראל. וכמובן, אלה זה גם תוצאות ביטחוניות וכלכליות. נחזור
למחלול. מעניין אותנו לקראת סיום הרעיון הזה, מה אתה הולך לעשות? כלומר, זה תפקיד מסוים?
השמש זורחת, הכל בסדר. אני שמח במה שאני עושה היום מחוץ לכנסת. אם יהיה חוק נורווגי, והוא יחול, אני מקום 36, אז אם גם בליכוד יחילו את החוק הנורווגי,
במפלגה גדולה כמו הליכוד, גם נורווגי וגם פרישות פה ושם במהלך קדנציה, יכניסו אותך פנימה חזרה.
יכול להיות שתראיין אותי חבר כנסת בעתיד, אבל גם אם לא, אנחנו שותפים מבחוץ לעשייה של הממשלה הזאת, ואני בהחלט מאמין ומקווה שאנחנו בפתחה של תקופה אחרת ומחודשת, כמו שהתרגלנו ויותר מזה.
כן, הפוך ממה שקרה כאן בשלוש שנים המטורללות האחרונות. עמית הלוי, אחר כך לשעבר מהליכוד, תודה לך, אולי גם לעתיד, תודה לך, בוקר טוב.
תודה,
בוקר טוב. כל חי תמיד איתי.